שלום לכולם, האורח שלי הפעם זה מי שאני קורא לו הקול של המחנה הלאומי. הוא גם חבר, הוא גם אמיץ, הוא גם אומר ככה את מה שהוא חושב, ואני בטוח שגם פה הוא יעשה את זה. אז שלום ליעקב ברדוגו.
שלום יואב, באמת חבר, ותודה על המילים החמות האלה. גם משלם מחיר בשם המחנה הלאומי, בשם המחנה הימני, גם אישי, גם כלכלי, גם חברי. אבל אנחנו, יש לנו את האמת שלנו, ואנחנו נגיד אותה, רק לך באתי, אתה יודע כמה בקשות לרעיונות יש, אז
קודם כל בקשה. באמת אני מעריך את זה, ואנחנו באמת חברים, הנה אני אומר את זה, שזה לא סתם איזה, אנחנו באמת חברים.
גילוי נאות, חברים, אבל מתקוטטים.
מותר, מותר, כן, מותר. יש ויכוחים, יש ויכוחים, ובאמת אנחנו... אבל
קצת,
זה כיף.
קצת מוזר לי שהאוזניות עליי, ולא אני שואל את השאלות, ולא אני פותח, אבל... אבל נזרום עם זה.
נזרום, אני הייתי בצד שלך...
פודקיש.
אמרתי, אף אחד לא ישכח את השם הזה, אחרי שפעם אחת אומרים אותו, לא שוכחים.
חבל לך על הזמן. יואב זה שם שאני אוהב, אתה יודע, זה השם של הבן שלי.
אני יודע, אני יודע. אני אתחיל איתך בשאלה, אתה יודע, כל הארץ געשה וסערה, דרך אגב, אני גאה להיות בין אלה שלקחו את ההחלטה עוד לפני כולם, לא לעלות בגלץ, תחנה פוליטית לחלוטין הפכה להיות, אני שם רגע את זה בצד, אבל מעניין אותי ברמה הבין אישית. המפקדת או ממלאת מקום המפקדת, זאת שלא שירתה בצהל והתחמקה וכל זה, גלית אטלשטיין, אני מניח שישבתם ביחד, איך אתה התרשמת ממנה?
אתה מצחיק אותי קצת יואב.
טוב, בוא נשמע.
מדינת ישראל, 2022, תחנת רדיו ציבורית, התוכנית הכי מואזנת ברדיו, 300 אלף מאזינים מדי יום. 300 אלף מאזינים מדי יום.
אני אחד מהם.
אתה אחד מהם, עוד רבים אחרים. תוכנית שבמשך כמעט 6 שנים לא יורדת מהאחוזי ההרזנה הגבוהים, מנצחת כל מספר וכל שדר שנתפס בתחנה כאיזשהו אוטוריטה, במספרים כפולים, בהורדות של האינטרנט, במספרים משולשים, בפי שלוש מאשר כל אחד אחר, ויוצא 8200, ששירת בלבנון, תקופה די ארוכה.
מי שלא יודע זה אתה, כן.
כן, זה אני. מתאם שיחות השלום עם הפלסטינים, מנכ״ל החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי, מנכ״ל השלטון המקומי, מנכ״ל מפעל הפיס. כל תפקיד הוא תפקיד בפני עצמו.
עולם ומלואו.
עולם ומלואו, מה שאנשים עושים בחיים משלמים. ובא פקידה שלכאורה לפי הפרסומים שלא הוכחשו, לא שרתה בצהל, ויתרה
לא,
מזו...
לא, זה עובדתית רגע, נכון.
כן, לא שרתה בצהל. לכאורה התחמקה בניסויים פיקטיביים, לכאורה, אנחנו לא ראינו את ההכחשה שלה.
אני יכול להגיד לא לכאורה, אני אומר את זה בצורה ברורה, פניתי עם זה ליועץ המשפטי לממשלה, פניתי עם זה גם לגנץ עצמו שיקרא לה לשימוע, אני אומר לך, היא התחתנה כדי לברוח משירות.
אז אתה אומר את זה, אז אני בכלל מחזק את זה. לא מונתה באופן מוחלט לתפקיד שלה, 2022, מדינת ישראל, פקידה של מערכת הביטחון, של משרד הביטחון, זרוע ארוכה של שחקן פוליטי, בני גנץ, מדיחה אותי מהתוכנית של 5 בערב, שמאות אלפים מחכים לשמוע אותה מדי יום, עשרות אלפים מורידים אותה באינטרנט, פקידה בשירותו של שחקן פוליטי, שאתם, הליכוד, עוד מתרפסים אליו, שחקן פוליטי שבעצם גמר את הליכוד בצורה מסוימת, שחקן שהוא פחדן פוליטי, שר ביטחון במדינת ישראל, פחדן פוליטי, כי הוא לא השאיר מבט אליי ולא דיבר איתי ולא התראיין אצלי, אחד שעננה של המימד החמישי עוברת מעל ראשו, ואתם ברוב אוזלת ידכם, אנשי הליכוד, בשבוע שעבר, דחיתם את זה, בשבוע שעבר נכנעתם לו, מבינים, בציבור הישראלי, מבינים בציבור הישראלי שיש כנראה משהו בעננה הזו, כי חבריו לקואליציה אמרו לו, אתה, אם אתה תעשה איזה פעולה, אנחנו נשב אליך על הראש.
אבל זה בדיוק הסיבה שאנחנו לא רצינו להיות
רגע,
שם.
אני לא נכנס רגע אחד לראות.
שים את זה אחר כך.
תגיד את זה אחר כך. פקידה פוליטית של שחקן פוליטי, שמבוקר פוליטית, מדיחה את השדרן הפופולרי ביותר בגלי צהל. 20-22 מדינת ישראל. אם אני האמנתי שזה יהיה, לא האמנתי. מבחינה אישית זה עשה כמו כל דבר, אין רע בלי טוב.
סליחה, אני חייב להתערב, אני אגיד לך רק דבר אחד. אם זה היה קורה בתמונת ראי, אותו שר ביטחון...
למה זה קרה?
לא, אם היה שר ביטחון של הימין, שהיה מעיף סדרן שמביא
כל השמאל... הוא לא היה שר ביטחון.
הוא היה בחקירה פלילית עכשיו דרך...
למה יש לנו חקירות פליליות אחרות במקומות אחרים?
פשוט...
ואני אומר את אוזלת היד...
התערבות פוליטית הכי גסה שיש, מה שהיה פה עכשיו.
זו התערבות פוליטית ב-2022. עכשיו אנחנו... אני לא יודע מתי שודר הפודקאסט הזה, עוד 10 ימים, עוד שבוע, אנחנו ביום הרביעי למלחמה באוקראינה. ביום הרביעי למלחמה באוקראינה, כשאנחנו רואים איך בארצות האלה משתיקים את הקולות המתנגדים. ואתה אומר, רגע, זה שמה, שמה משתיקים את הקולות.
פה יש דמוקרטיה.
אז פה,
בדיוק.
שר ביטחון, פחדן פוליטי, גם פחדן צבאי דרך אגב, פחדן צבאי במתחת יוסף, פחדן צבאי
במנהרות,
במנהרות בצוק איתן, פחדן צבאי ביציאה מלבנון, פחדן צבאי שהיה רמטכ"ל, שאמר שכל תפקידו כרמטכ"ל היה להנהן ראש, הפחדן הפוליטי הזה, דרך הזרוע הפוליטית שלו,
פוגע בחופש הביטוי בצורה הכי קשה שיכולה להיות.
ולשאלה, אחרי התשובה הארוכה שלי, לשאלה שלך,
מה דעתך עליה, כן.
לא נפגשתי איתה. היא אפילו
רציני?
בפחדנות שלה לא נפגשה איתי, כמעט חצי שנה כממלאת
לא
מקום, לא נפגשה איתי, הכל היה בשתי שיחות טלפון, שיחת טלפון אחת היא הורידה אותה משעה וחצי לשעה, והשיחה השנייה היא הדחה, כי הם יודעים, הם יודעים.
אני לא מאמין.
זו האמת. לא נפגשתי
לא
איתה.
לא שימוע, לא תתקן, לא כלום, כאילו... אקט לא הכי ברור שיכול להיות בעולם להשתיק את הקול של הימין, נקודה. לא התאים להם שיש בתחנה בן אדם עם עמדות ברורות שמדבר בצורה הכי ברורה להכי הרבה קהל, הרי אם זה היה תחנה מסחרית, בחיים הם לא היו מיזים לקטוע את האווזה עם ביצי הזהב, לא מעניין אותם, פשוט בגלל שאתה הקול של הימין, נגמר הסיפור ואנחנו תחנה פוליטית.
וברוב הגינות שלה, שאני שם הגינות עם מרכאות, היא אומרת לי את זה מפורשות. אני מדיחה אותך, כי יש לך דעות. איך אמר אהרון ברק כשהוא לא רצה למנות שופטים? יש לה אג'נדה. כי יש לך דעות.
ואתה לא בצד הנכון.
ואתה לא בצד הנכון. סליחה, בכלל אין לך סמכות. עכשיו, אני לא מתעסק, אני לא מאמין בבתי המשפט בישראל. כולם יודעים את זה.
דרך אגב, גם אני לא. אני לא פונה לבגץ ולא...
לא מאמין במערכת המשפט הישראלית, אני לא מאמין במערכת אכיפת החוק הישראלית, אני לא מאמין במשטרת ישראל, אני לא מאמין בפרקליטות. אני לא מאמין
בהם. זה היה תמיד, או שזה נולד מהתנהלות של העשור האחרון?
תראה, הדרך שלי...
כי אצלי זה קרה בחמש, אני רק אומר לך, אני כשהגעתי לכנסת, הייתי קצת תמים בעניין הזה. ואני האמנתי. ומה שאני ראיתי מאז ועד עכשיו, אני אומר לך לחלוטין, בטח שלא צריך להוגע.
היריב הגדול שלי היה הליכוד, היריב הגדול שלי היה בנימין נתניהו. בנימין נתניהו היה היריב הגדול שלי. משנת 96, את הייתי בין אלה שחתמו איתו את ההסכם על לייצר גוש שגם ניצח את הבחירות, כי אנחנו, האידיאולוגיה שלנו גוברת. כבר ב-96, כולם יודעים שנתניהו האשים אותי בפרשת הקלטת ב-92. הייתי מאלה שהיה חייב לא לסלוח לבנימין נתניהו, שגרר אותי למקומות לא טובים. גרר אותי, גרר את המחנה שלנו, מחנה דוד לוי, אבל אנחנו ב-96 ידענו שהאידיאולוגיה שארץ ישראל, שתורת ישראל,
מהכל.
חשובה מהכל, ועשינו את ההסכם, בוא לא נשכח, 96, נתניהו מנצח בכמה אלפי קולות. גשר שלנו אז שווה מאות אלפי קולות. זאת אומרת, אנחנו מנצחים את הבחירות, נתניהו מנצח את הבחירות, לא לשון המאזניים, אנחנו מביאים את התוצאה. למה? כי ארץ ישראל, תורת ישראל,
עם ישראל,
כל המילים האלה הם לא קלישאות אצלנו. ומאז, אני נגד מערכת המשפט. תשאל למה.
נו, מה היה שם?
ולכן שנים רבות, עד לפני כשנתיים וחצי, הייתי יריב גדול של בנימין נתניהו.
ביקורת קשה מאוד עליו.
ביקורת קשה כלפי האיש
שלא
עצמו.
שלא עשה דבר בתחום הזה.
בתחום הזה. כי...
דרך אגב, אני שותף לביקורת.
היום אתה שותף לביקורת.
כשאני הייתי ביור ועדת הפנים, ואני ניסיתי ורציתי להוביל ועדת חקירה פרלמנטרית, אני נחסמתי, אמנם אמרו לי שזה כחלון, אבל אני חושב שאם נתניהו היה הולך איתי, היינו מקופפים את כחלון.
להזכירך, ב-96 ממנה אותי ממשלת ישראל, כמובן דרך הציר של דוד לוי, להיות מתאם שיחות השלום עם הפלסטינים. אולי התפקיד הכי חשוב אז, בוא נזכור, 96, הסכמי אוסלו, יצחק רבין נרצח. הימין, זה התפקיד הכי קשה. רגיש. דוד לוי ממנה אותי, ראש הממשלה בנימין נתניהו ממנה את דני נווה. אנחנו ביחד מתאמי שיחות השלום הפלסטינים, עושים עבודה קשה, זה הסכמי חברון, כל מה שקשור בעניין הזה. אבל מי שאז שינה לי את דעתי, ובעצם היה מרכיב חשוב בקבלת החלטה שלנו לחבור לבנימין נתניהו ב-96, היה אדם שקראו לו יעקב נאמן. יעקב נאמן היה האיש, זכרונו לברכה, היה האיש שבעצם היו לנו יסודות דומים, עד כמה שאפשר להגיד, למדנו באותו תיכון, למדנו במדרשיית נועם ביחד, ומי שמכיר את המונחים של מדרשיית נועם יודע שבוגר הוא בוגר הוא בוגר, לא משנה השנה שהוא למד, ויעקב נאמן היה מהמשפיעים הגדולים ביותר עליי, ואני חושב שאני
אחד הייתי... אחד מהאנשים שעשו לו את העוול הכי נוראי מערכת.
ואני המשפט. הייתי מהמשפיעים הגדולים על דוד לוי לקבל את החלטת הפיוס עם בנימין נתניהו, קרי יעקב נאמן היה מרכיב החשוב, ואז גם הייתה את ההתקרבות בינינו, יעקב נאמן לקח אותי להסכמים הקואליציוניים, והתקרבתי אליו, הייתי בחור צעיר, יש אגידו מוכשר יותר, מוכשר פחות, המוכשרות של יעקב נאמן היא שהכשירה אותי להרבה מאוד דברים, ואני מודה, אהבתי את יעקב נאמן. אהבתי אותו מהרגע הראשון שהוא קרא לי.
איש אמיתי.
מהרגע אמיתי, חכם, בעל חן, בעל שכל, ואתה יודע, גם איך אומרים בפוליטיקה, מבין דבר או שניים ביסוד האדם ובנפש האדם.
מעניין.
ואני מודה
לא הכרתי אותו.
שאהבתי את יעקב נאמן, ופוף, כל ההסכם הקואליציוני נבע סביב ציר אחד, יעקב נאמן, שר משפטים, ואז היה בקטנה, ואז הוא התחיל להנחיל לי את העולמות של המושגים של הפרדת רשויות. יעקב נאמן, אני מודה, הוא המורה הגדול שלי בעניין הזה. אחר כך אמנון זיכרוני עם ללא מורה, ללא מסו פנים, אחר כך ויכוחים גדולים עם פרופסור רייכמן. אני מודה שלכולם אני קורא מורה, דרך אגב, כולם מסכימים שאני אקרא להם מורה. גם אמנון זיכרוני במשך שנים אהב לקרוא לי תלמידו, ואני חושב שגם פרופסור רייכמן עד היום אוהב שאני קורא לו תלמידו, למרות שאנחנו חלוקים בכמעט כל הדברים שקשורים במשפט. ואז יעקב נאמן הופך להיות שר משפטים, ופוף, מערכת המשפט, מה שהוא מספר לי עליה, בלילות, היו ימים שהייתי נוהג איתו לירושלים, גרתי בדירת סטודנטים בירושלים, והוא גר בירושלים, והייתי נוסע איתו, והיו לנו ימים ושעות, ופוף, מה שהוא אומר, מתגלה נגד עינינו, ופתאום יש משפט, ומאותו רגע אני מתחיל להבין, ואז היה קטן, ולאחר מכן זה צומח וגדל, ואני עוזב את החיים הציבוריים ב-99, כי דוד לוי הולך עם ישראל אחת, ואני לא עוזב את הליכוד. אני לא עוזב את הליכוד, יכולתי ללכת עם דוד לוי לישראל אחת, אני הייתי בין אלה שעזרו לדוד לוי כל החיים שלו, דוד לוי הוא אבי עד היום, גם לפני 10 ימים הייתי אצלו, אין פעם כזו.
מה שלמה?
ברוך השם. ברוך השם, הלוואי על כולם, שכל וצלילות דעת שכזו.
יופי, בעזרת
השם. ודוד לוי עשה את ההחלטה שלו עם החברים, ואני קיבלתי את ההחלטה שלי. ההחלטה שלי הייתה להישאר בליכוד ולפרוש מהחיים הציבוריים. הייתי אז מנכ"ל מפעל הפיס. לא דבר של מה בכך, בן אדם מאוד חזק, אבל הנאמנות שלי לדוד לוי והנאמנות לדרך הכריע שאני, איך אומרים?
פסק זמן.
אצא החוצה, ובאמת יצאתי והלכתי להיות מנהל העסקים הראשי של דנקנר השקעות, וב-2003 התמודדתי בליכוד, כי נשארתי בליכוד, לא צלחה דרכי, כי היו לנו שנים שדי לא קישרו מי הולך לאיפה, אבל אני נשארתי נאמן לבית מסורת אבא שלי, לאיפה שגדלתי, תמיד הייתי איש ימין, הייתי גדלתי.
אני רוצה לקחת אותך חזרה.
ואז כל השנים האלה, אני נגד מערכת המשפט.
אז זהו.
ואז זה מתגבר, ואני הולך, אני לא מדבר עם בנימין נתניהו עד כתב החשדות. הנה, אני יכול לקחת לך, תיקח את הדברים האלה. לא מדבר עם בנימין נתניהו. כל העוזרים שלו יודעים שאני אפילו בז לתפיסת עולם שלהם במערכת הזו. כשמוגש כתב החשדות, ואני אגלה לך עוד משהו אחד, את אביחי מנדלבליט אני מכיר מגיל 20. אביו מיקי מנדלבליט היה מראשי מחנה דוד לוי.
אז הייתם במחנה ביחד.
היינו, אני הייתי מהקרובים אליו. מהקרובים אליו. מיכאל קליינר חי, רמי כוח חי, דוד אפל חי, הקבוצה התל אביבית, מיכה רייסר, זכרונו לברכה, של דוד לוי. מיקי מנדלבליט, אביו של אביחי, היה מראשי המחנה עם גריפל, אביו של ערן גריפל, שהיום יושב ראש מנורה.
זה הכל על יסודות מאוד חזקים ועמוקים.
כולנו ביתר, כולנו ביתר, הייתי ראש גרעיני הנחל של ביתר. לא גדלתי עם אידיאולוגיית סתם.
אבל השבר, מהשיחה שלנו עכשיו, אני מבין אותו, השבר שלך זה מאיך שמערכת המשפט התייחסה לשר המשפטים יעקב נאמן. שם
התחיל השבר בעיניים. קודם זה הייתה בהבנה שיעקב נאמן לימד אותי. הוא הסביר לי שזה
ככה מעבר... ככה הם מתנהגים, ככה הם פועלים.
כן, אבל לא כזו עוצמה. הוא הסביר לי שזו דרך לתקן. אז זה היה כל כך קטן.
אז היינו צריכים לתקן את זה אז.
כי אמרתי לו, למה תיק המשפטים? עזוב אותך תיק המשפטים.
לא, אני חושב חשוב, כן.
בוא לך לתיק האוצר. הוא אמר שזאת השליחות. ואם לא הבנת את זה קודם, שם למדתי את עוצמת השליחות, ואני אומר לך, בזתי לכל המערכות שלא לקחו את זה, ונתניהו, כמו כולם, פחד מהם, ונתן
למפלצת
הזו לגדול. חדרכנו מתחברות שוב של בנימין נתניהו ושלי.
שהם פוגעים בו, כשהם עושים לו את זה.
כשכתב החשדות הופך, הוא בעצם מצטרף אליי.
ברור.
לא להפך, אני לא הצטרפתי לבנימין נתניהו. הוא הצטרף למה ששנים אני דיברתי עליו. אני דיברתי עם מנדלבליט שנים רבות. עם אביך אנחנו מכירים שנים רבות. אני בכלל חשבתי שאביך עם מנדלבליט יהיה בין אלה שעושים את זה. הרי הוא בתפיסת העולם היה בתפיסה שלנו.
אז איך הוא תפך? מה ההקלטות שיש נגדו?
אני חושב שאחזו בגרונו.
אשכנזי.
אתה לא יכול לשנות.
מה שהוא אמר על שי ניצן, איך הוא קרא לו.
אחז בגרוני, ודנה זילבר תפרה לי תיק. תראה, בן אדם קרוב אצל עצמו, בסוף הוא אקדוחן, שאמר, או שמורידים אותי, כך אני רואה את הדברים, או שאני מוריד את נתניהו, וכנראה הוא צליח להוריד את נתניהו, בסופו של יום.
לפחות מהשלטון לנקודת הזמן הנוכחית, חד וחלק.
הוא הוריד אותו, וזה בנו של מיקי מנדלבליט, זכרונו לברכה. לו אני אביו של אביחי מנדלבליט, אני מתבייש בו.
קודם כל...
בגלל שאני הכרתי את שניהם.
קודם כל זה מרתק ההיסטוריה הזו. אני מודה שכמה שאנחנו קרובים לא יצא לי ככה, אתה רואה כבר יצא טוב.
אתה עוד יכול ללמוד עוד דברים.
אני זה... אין לי ספק שהאירוע הזה שאנחנו מתארים עכשיו הולך להיות בליבת המערכת הבחירות הבאה, חד וחלק.
יש
זה...
לי ספק.
לא, אני אומר לך, אין לי ספק. היום בליכוד אתה רואה את זה. כולם מבינים את זה. אני אגיד לך איפה אני נתקלתי בזה.
כשראיתי את בנימין נתניהו מתקשר שבוע שעבר לנשיאה חיות, היה לי ספק.
אני אומר לך, זה כבר לא משנה מה בנימין נתניהו בעניין הזה יעשה.
אני מסכים, זה גדול ממנו.
זה גדול ממנו. ולכן זה יהיה שם על מלא, ואני חושב
שהוא... כמו שהמשפט גדול מבנימין נתניהו.
ואני חושב שגם הוא יהיה שם, דרך אגב, זה ברמה אישית, אבל שים רגע...
בכלל שלא תהיה עסקת טיעון.
אם יהיה עסקת טיעון, אתה מדבר על זה. אני רוצה רגע להגיד לך, לפחות שתבין גם איפה אני נתקלתי בזה, וזה אולי לא היה שורשים כל כך ארוכים כמו שלך. אני הייתי יו"ר ועדת הפנים שהמשטרה סיכלה את גל הירש. נקודה. וזה הגיע לפתחי.
ואף אחד לא צעק.
לא צעק? הבאתי את תת ניצב גיא ניר אליי לוועדה. עכשיו אני אגיד לך מה קרה.
והממשלה של הליכוד, של הליכוד, בלי לנקוב בשמות.
אבל שם היינו צריכים, אני באתי שם לבד, אני שם באתי ודרשתי ועדת חקירה פרלמנטרית לפחות, וזה הנקודה שנחסמתי. אני אגיד לך, אבל את השיטה המתוחכמת שלהם, הרי הם לא פריירים. פה זה אתה יכול להבין שאתה מתמודד מול...
אהרון ברק הוא, לפי דעתי, בין שלושת היהודים הכי חכמים אחרי השואה.
אני מוסיף את נתניהו לשלישי
עכשיו. אמרתי, כל אחד יוסיף את השניים האחרים, בין השלושה הכי חכמים של אחרי השואה.
אז אני לא מכיר אותו.
אהרון ברק עשה פה מהפכה שלטונית, מהפכה חוקתית, מהפכה שלטונית.
בדרך האחורית.
כן, הוא רצה להיות שר משפטים כדי לתקן.
נהיה יותר חזק מזה.
הוא הרבה יותר חזק, הוא היום שולט במדינה. המהפכה החוקתית שלו היא הפכה להיות מהפכה שלטונית, והכל מוביל לדבר אחד. בתפיסת העולם שלי, הוא יכול להתווכח איתי עד מחר. הוא רוצה מדינת כל אזרחיה כלקח שלו מהשואה.
בשום פנים ואופן.
לא משנה.
אנחנו לא נוותר על הזהות הלאומית שלנו.
אתה חושב שלא, כרגע המעשים שקורים במדינת ישראל...
הרוב בציבור זה שם.
כרגע המעשים
שקורים... לשם הם מכוונים.
הם מכוונים וגם מצליחים. הם גם מצליחים...
כי הם בשלטון עכשיו גם.
הם בשלטון, אבל תראה...
אבל שאנחנו היינו בשלטון לא עצרנו אותם.
לתקן את אוסלו לקח כמעט 25 שנה, והרבה חסדי שמיים. אני חושב שלתקן את השנה האחרונה
יהיה קשה.
ייקח הרבה הרבה יותר שנים.
תראה את המינוי של השופטים שעכשיו עשו.
תראה את ההדחה שלי, תראה את המינוי של השופטים. הרי בוא נגיד ככה, מחר בבוקר אתה תגיע לשלטון. אתה תדיח...
חד וחלק. חד וחלק.
אוקיי.
או שמפריטים.
ואז בגץ.
או שמפריטים.
ואז בגץ.
או שאני עושה בדיוק מה שגנץ עשה.
100%, ואז בגץ יגיד לך, אתה לא יכול לעשות את זה.
אז אנחנו נתחיל מפסקת התגברות. זה הצעד הראשון.
או במינוי של 30 שופטים.
או בדיוק. או בבית משפט נפרד.
או גם וגם.
או גם וגם. אני אומר לך.
או גם וגם וגם.
האירוע היום ברור בימין הלאומי בצורה... אני עברתי את המטמפוזה הזו, אני התחלתי אותה בוועדת הפנים במקום שהייתי, דרך אגב, אתה יודע איך הם סיכלו את המהלך? יוב... רגע, עוד מילה, תראה כמה הם מתוחכמים. תת ניצב גיא ניר, שאני אומר לך, איש שילם מחיר אישי כבד על האמת הזו, שהוא היה לו את האומץ לצאת נגד כל המערכת ולהגיד על מני יצחקי, שהוא תופר את אנשי הציבור, מחזיק נגדם תיקים, מסמך מני יצחקי. מה הם עשו לו? תפרו לו תיק בתוך המשטרה, על כאילו השמות שנסגר בינתיים, ומנעו ממנו שהוא בא לדיון אצלי, אז יושב הנציג המשטרה ואומר, כן, יש נגדו חקירה. אתה מבין כמה הם מתוחכמים בלמנוע מאיתנו לצאת ולהוציא את האמת? הקרב הוא קרב קשה. אנחנו...
אבל כל זה ברור, כל זה היה ידוע גם אז. כל זה היה ידוע גם לבנימין נתניהו. כל זה היה ידוע לליכוד. הביקורת שלי היא ביקורת חריפה מאוד.
והיא לגיטימית לחלוטין, כי לא עשינו כלום בעשור האחרון.
לא רק שלא עשיתם, פחדתם.
אני לא פחדתי, אני...
תראה, אחד הנזקים הגדולים ביותר שקרו בעיניי לשלטון הימין, זה משה כחלון. משה כחלון כאיש, הוא בעצם התקלה הגדולה. הוא נתפס כאיש ימין, אבל היה משרתה של המערכת הזו. לימים, יש לי הרבה מאוד ספקות, ולכאורה, כשאני ראיתי עכשיו את הפרשות שנסגרו לגבי אפי נווה, יש לי תהיות רבות. תהיות רבות. כלפי האיש משה כחלון והמניעים שלו.
לא, זה גם ארץ נהדרת עשתה תהיות רבות.
ארץ נהדרת ידעה בדיוק מה שהיא עושה.
כן.
והתהיות האלה, אבל אני לוקח את זה לזווית הימין. וזה שוב פעם, משה כחלון, למה אני אומר? כי משה כחלון מתמודד עוד פעם בליכוד.
עוד פעם. פה אתה מפתיע אותי, לא ידעתי שהוא
חוזר. משה כחלון מתמודד בליכוד. משה כחלון חוזר לליכוד.
אני אומר לך, אם כחלון... קודם כל בתפיסתי לנצח את הבחירות הבאות, אנחנו חייבים מפלגת ימין מחוץ לליכוד, נקודה. יש את הליכוד, יש את נתניהו בראשות הליכוד, אנחנו צריכים חיזוק של אידיאולוגיה ושל אנשים שיהיו מחוץ. דרך אגב, אתה בעיניי או בליכוד או מחוץ לליכוד, תחליט, אבל אתה צריך להיכנס לזירה הפוליטית, יעקב.
אני אגלה לך שני דברים, אדון...
יואב חברי.
חברי הטוב. אני לא רוצה פוליטיקה. הפוליטיקה, אם אני אהיה בה, זה רק... אני אף פעם לא אומר לא לשום דבר.
זה שליחות.
לא, לא, רק אם זה יהיה. תראה, התפרסם לא מזמן.
דרך אגב, יש מחיר כבד שאתה בא לפוליטיקה, אתה יודע את זה.
אני גם שלם את המחירים פה. אני אף פעם לא אומר לא, אבל אני לא הייתי רוצה בפוליטיקה. התפרסם לא מזמן, פרסם את זה חברי בועז ביסמוט בערוץ 12, עובדה שזה לא הוכחש, כנראה שזה אמת, שבשני הסיבובים שבהם... עמד ברשות ימינה, ימין החדש, נפתלי בנט, הוא הציע לי את המקום השלישי. זאת אומרת, הוא
אם
הבין...
אם היית רוצה, היית יכול להגיע.
זאת אומרת, אם הייתי רוצה, הייתי נכנס, ואני מאמין ש...
אבל אתה לא מתאים למפלגה של בנט,
להגיד,
בוא.
אני, לא, 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 אני רק אגיד לך שלא הייתי רוצה פוליטיקה, אבל אני אגיד לך שבמועד א', עוד שתי מפלגות הציעו לי, ובמועד ג', עוד מפלגה אחת הציעה לי, ובמועד ד', עוד שתי מפלגות הציעו לי. אומרת,
אז במועד A תיכנס, או לבד או אם.
אני לא יודע.
צריך את הקול שלך.
אני לא יודע, אני יודע דבר אחד, שהבוז שאני רוכש לאיש שיושב באקווריום במדינת ישראל, קרי, בלשכה הכי חשובה במדינת ישראל, נפתלי בנט, הבוז הזה שאני חש כלפיו,
אני שותף לזה.
יוביל אולי לכך שאנחנו נצטרך לנקוט עמדה הרבה הרבה יותר אקטיבית בניסיון להשריש את המדינה היהודית ולהפיל את כל מדינת כל אזרחיה.
מסכים. זה הקרב היום.
אני גם לא מאמין לחלקים נרחבים, מה שלמדתי, ומה שנקרא השותפות, דרך אגב, שבנימין נתניהו בנה אותה, עם צוות חבריו, עם אותה סוג של אליטיסטיות, ציונות דתית. כן, אני גדלתי בציונות הדתית, אני מכיר אותה. אנשים שהקיפו
את בנימין... אבל היא מחויבת למדינה יהודית, לא? או שאתה אומר פה, תסתכל מה בנט עושה.
עובדה, עובדה, הילד שקד, בנט, אורבך, סילמן, אלה מחויבים.
הילד שקד, אני לא יודע לקרוא לה, היא לא, אתה יודע, אני מסתכל על
שקד, ה... הילד שקד היא הגרועה ביותר מבין החבורה הזו, הגרועה ביותר.
אני, היא האכזבה הכי גדולה שלי בפוליטיקה
אני
הישראלית.
אני לא התאכזבתי ממנה.
אני התאכזבתי ממנה.
אז אני לא התאכזבתי ממנה.
בעיניי היא מכרה.
היא הגרועה ביותר. עכשיו תראה, אני לא אדם פוליטי, אתה הבאת אותי כאן כפרשן פוליטי.
לא, אני הבאתי אותך כי אנחנו מדברים.
אז אני כפרשן פוליטי, אני מסתכל על המציאות הישראלית, מה שסיפרתי קודם, היו לי בעברי יסודות פוליטיים, זה חלק מהבנייה שלי, גם שלי יחימוביץ, גם ניצן הורוביץ, גם מרב מיכאלי, גם יאיר לפיד.
יש הרבה מעברים מהעולם הזה.
כולם, כולם, לכולם, רק ברדוגו, יש רק ברדוגו שעבר מהצד התקשורתי לצד הזה, אין מעבר הפוך, שלי יחימוביץ, גואטה, שלי יחימוביץ, האנשים האלה, הם צדיקים, אברום בורק, כולם הם בסדר, הם שחקנים.
הגיע למחנה הימין, אותו אנחנו פוסלים, הרי זה ברור להם שזה פה המגרש. ותשים
לב, תשים לב, אני מכבד כל דבר, אבל כשגלי צהל בעצם מחרימה אתכם.
אנחנו מחרימים אותה.
100%, בוא נראה את הקטע הזה.
זה יחזיק.
היא מחרימה, צריך להוציא, אני אומר פה בפעם הראשונה, גלי צהל אין לה זכות קיום תחת שר הביטחון ותחת ממלאת מקום המפקדת ש... לכאורה לא שירתה בצהל, לכאורה הונתה את שלטונות הצבא, הונתה אותה...
חתנה ניסויים פיקטיביים בשביל לחמוק משירות.
ואין להם מקום לגלי צהל היום במרחב הציבורי, התקשורתי הישראלי.
אני מעניין אותי לראות, אני עוד לא יודע את הנתונים.
אלא אם היא תשתנה. אלא אם היא תשתנה. שתהפוך להיות, אם רוצה להיות פוליטית, לא.
לא, אבל אי אפשר, אתה לא יכול לאפשר זרוע פוליטית במימון
אחוז,
ממלכתי.
אז תבטל, אז תבטל וחלק, אותה.
או שנסגרת, או שמופרטת, או שמשנה
אז,
את ההחלטות.
אז היום,
אגב,
היום,
אני אמרתי
היום לי... ברור שכל המגישים בגלי צהל, הם שייכים לצד פוליטי
ברור.
אחד. למה? כי אחרי מה שקרה איתי, אני יודע את זה כי הם מדברים
הם
איתי.
הם פחדים.
הם פשוט לא עושים.
ברור.
הם פשוט...
דרך אגב, אנחנו לא באים לשם. אנחנו לא באים שם, אני אמרתי את זה לפני שהייתה החלטה, ואני אומר לך יותר מזה, לדעתי, אסור לנו בשום פנים ואופן לשנות את זה, אני שומע שהם משלמים מחיר קשה, תחנה הופכת להיות משעממת, תחנה של כל אחד, תחנה...
אני יכול להגיד לך
אבל ש... אבל השאלה זה מפריע להם, זה אני, כי בכיס, בכיס הם לא רואים את זה לצערי, זה מה שהייתי רוצה לראות.
בכיס, כי הכיס הוא נכון? ממומן מהציבור
בדיוק,
הישראלי.
בדיוק, עכשיו... אנחנו הפריירים.
עכשיו אתה יודע... כשאני מסתכל על נשיא מועצת העיתונות הישראלית, איזה אחד שופט בשם מלצר, שמרוויח בחודש על שליש משרה, על שני שליש משרה, 165,000 שקל, זה עלות כל, וזה בלי רכב, בלי הכל, כל שכרי בשנה אחת בגלי צהל, ולא משנה, אני לא אגיד פה בשידור, מה עשיתי עם שכרי שקיבלתי בגלי צהל, כי כולם יודעים שלא התפרנסתי בגלי צהל.
ברור שזה לא העניין, זה ברור.
הוא חודש אחד על שני שליש, ויושב שם נשיא מועצת העיתונות, שזה עוד פעם אנחנו חוזרים לשיחה הראשונה שלנו, שוב פעם, של מערכת המשפט, שים לב באיזה מוקדים, הוא לא מוציא מילה בעניין הזה. מילה על חופש הביטוי, למה? כי אני הייתי יריב מר של אותו אחד שגדל במפלגת העבודה, היה פעיל פוליטי, התמודד לכנסת מטעמם,
מלצר,
מלצר חנן מלצר,
למי שלא כתב, מכיר פשוט.
כתב פסק דין בנושא חברות ביטוח, מונה על ידי חברות יור, ביטוח, איך. ליור חברת ביטוח, אנחנו נמצאים בימים אפלים, ואם הימין לא ידע להשכיל לקחת את זה קדימה, יכול להיות, ואם הימין ישכיל להכניס אל תוכו כחלונים, אמר נתניהו
שאלה,
פעם.
אבל, תראה, אנחנו לא צריכים עוד כאלה שיסרסו אותם.
כחלונים שסרסו אתכם.
נגמר.
לא, אתה
אבל
תראה שיש כאלה שיסרסו אתכם.
אבל איך אנחנו מביאים מעל 60? איך אנחנו מייצרים? כי אם נסתכל על הסקרים היום,
כל...
אני מסתכל על הסקרים, בואו רגע, אני אומר לך, בחשיבה הפוליטית, גם שואל
אני
פוליטי.
אני יכול להגיד לך שבבחירות האחרונות יכלתם להביא 60. הייתה שם החלטה אסטרטגית מוטעת, שאת המותג ליכוד מורידים, הלכו רק על, יש שני מותגים, היו מותג נתניהו ומותג ליכוד, הורידו את המותג ליכוד. מישהו צריך לשים על השולחן שמשחקים בכיפופי ידיים במקומות אחרים. לא בכיפופי ידיים. יש מטרה אחת, והיא בעצם להחזיר את מדינת ישראל אל תוך ההוויה שלה. הגדעון סערים, השקדים, הבנטים, האנשים האלה, וגם האנשים שתומכים בהם בכל מיני מקומות, צריכים להבין, גם אם לליכוד יהיו ולימין יהיו 59 מנדטים, הוא ישלוט. כי בצד השני יצטרכו להקים ממשלה עם המשותפת. אין בעיה שיקימו עם המשותפת. צריך לדעת, הדרך היא ארוכה, לא צריך לפחד ממנה, לא צריך לפחד לא לבוא להפגנות עם 1,000 אנשים, עם 2,000 אנשים, הייתי בכיכר ציון. אתה יודע, יואב, אני אספר לך משהו נוסף. בהפגנה
המפורסמת... כיכר ציון, אתה מדבר על איזה שנה זה היה.
בהפגנות של 93, הסכמי אוסלו, כבר לא זוכר, 93,
94. לפני בחירות 96.
לפני בחירות 96, אנחנו לא בליכוד, אנחנו מגיעים לשם עם דוד לוי, אנחנו מקבלים מכות, אתה יודע, עיקו אותנו. עיקו אותנו.
מי עיקה אתכם?
אנשי המחנה הלאומי.
שאתם הייתם כל חריג.
אנחנו כל חריג, כי אנחנו לכאורה, ואנחנו היינו שם. ואנחנו המשכנו בדרך, לקחנו, איך אמר דוד לוי אז, את מקל הנדודים של היהודי, וכמו יהודי עברנו מעיר לעיר, לגייס את הקולות.
נלחמתם, ככה צריך, נו ברור.
כי ככה נלחמים.
נכון.
כי זו מלחמה עם דרך ארוכה. ומי שמפחד שלא יבוא, אני מסתכל על חלק גדול מאנשי המחנה הלאומי שקוראים לעצמם מחנה לאומי, אני מזהה בהם יסודות לא של מחנה לאומי, אני מזהה אופורטוניזם, מה שאני כן מזהה בציבור הישראלי, את הציבור שרוצה מחנה לאומי. אז בסוף הוא בוחר, והוא מקבל
לא
רשימה,
מקבל את מה שהוא בוחר.
הוא מקבל רשימה שיש,
אני
בה,
חייב להגיד
שיש
לך...
בה כל אחד, כל ממזר מלך.
זה כי הגענו ל-60-61, אבל אני חייב להגיד לך דבר אחד.
לא, בתוך הרשימה שלכם.
אני אגיד לך שני דברים בעצם, לא אחד. ראשית, המאבק על זהותה של מדינת ישראל, הוא הדבר הכי חשוב היום, אני מרגיש את זה כל יום בכנסת. אנחנו בנחיתות לצערי, כי מולנו יש את כל המנגנונים, זאת אומרת, כל מערכת המשפט עם כל מה שדיברנו עליו, בתוספת הממשלה. זאת אומרת, היום המחנה הלאומי ממודר בחוץ, הם לא רואים בעיניים, שום כלי לא מפחיד אותם, יש להם גיבוי, גם כיפת ברזל תקשורתית, גם משפטית, אתה באירוע קשה, אני אומר
יש רגע... יש תקשורת שיש לממשלה.
זה התקשורת, אתה שמעת...
תקשורת שיש לממשלה.
הדבר שהכי צחיק אותי, צחיק.
צחיק,
יציב. יעל דן בוכה למרב מיכאלי כמעט, מרב, שהממשלה מתפרקת, אז מרב אומרת לה, תרגי. תנשמי, הכל בסדר.
אבל ברדוגו...
ברדוגו לא יכול לשדר.
אבל ברדוגו לא יכול לשדר.
כן, זה בדיוק העניין בתוך המסגרת.
עכשיו רגע, אז יש קרב... ראיתי אתמול את הפריבילגית הבת של יצחק רבין. היא אומרת לאשתו של שר המשפטים, שהיא עובדת בתאגיד, גם כן סוג של אנומליה, בכלל בלתי נתפסת, אין תת ייצוג ל...
אה, זה מה שהיא אמרה?
אין תת ייצוג...
לימין.
לא, לבני עדות המזרח ולפריפריה, לא בבית המשפט ולא באקדמיה ולא בשום מקום אחר. ואתה מסתכל עליה ואתה אומר, זה בדיוק האדישות. אני על משפחת רבין, כן, שערב כל יום זיכרון למשפחת רבין, אנחנו עדים לכושר הספיגה שמחנה הימין צריך לספוג
להתנפלות בכדי,
על ההתנפלות שלהם, של, של הילדים, של הנכדים,
בשביל
לייצר. אנחנו לא רוצים, כי אני עבדתי עם יצחק רבין, אני אהבתי את יצחק
אני
רבין.
אני גם.
אהבתי
אני
אותו.
אני לא עבדתי איתו.
אני עבדתי איתו.
אני מכיר, הכרתי את לאה רבין, אני אספר לך סיפור על לאה רבין.
אוקיי, okay. אני עבדתי עם יצחק רבין ועשיתי איתו כמה פעולות מאוד יפות בתור מנכ״ל שלטון מקומי ומנכ״ל חברה למשק וכלכלה, והוא אפילו העריך אותי ואהב אותי.
איש ישר, אבל, איש הגון.
אבל הבושה, דרך אגב, גם לפי דעתי, דעתו על מערכת המשפט הייתה דומה לדעתנו, אנחנו...
יכול להיות שהוא היה עושה יותר אם הוא היה נשאר בחיים.
יכול להיות שהוא היה עושה יותר אם אנחנו היינו בתקופה הזו, אבל כשאני רואה את הפריבילגים האלה, כשהיא אומרת את הדבר הזה, ממקום מושבה בצהלה...
מי שלוקח את הרצח המתועב...
ממקום מושבה במרכז, ששם מתפרנסים עשרות מזכרו של יצחק רבין...
מי שלוקח את הרצח המתואב של יצחק רבין ומשתמש פה בשביל להדיר את כל מחנה הימין, בעיניי הוא פושע, הוא עושה נזק...
לא, יותר מהדרה את הימין, היא מדירה את החברה הישראלית,
להאשים אותנו, זה פשוט הזוי. ואני אומר לך, אני מעריך את יצחק רבין, אני הכרתי גם...
איך אותו אחד בנט אמר? אני שמתי את הכיפה אז.
כן.
אז מה עכשיו, תוריד את הכיפה, אתה בצד השני.
בנט מכר אותנו לגמרי, האיש נוכל מושלם, אני לא
סופר אותו. אני מודה שלי יש... הרבה מאוד נקודות בהצלחה שלו. גם הוא מודה בזה, אני יכול להראות את זה.
עשית טעות קשה אז.
מאוד קשה. שוב פעם, בגלל הליכוד. בגלל שראיתי שהליכוד לא יודע לייצר מה שנקרא את האדנים.
כן,
אז רציתי להקים אדן, חשבתי, לא האמנתי.
עד כמה צבוע הכל שם. כמה הכל רקוב.
לא, זה לא צבוע, זה שקרי.
שקרי.
שקרי ברמות של... ברמות ש, שאם אתה מחבר אותם, את השניים האלה למכונת אמת, המכונה נשרפת. לא נשרפת, היא בוערת בשנייה הראשונה.
אני אגיד לך מה שאותי מפתיע, זה בסוף, אני גדלתי ואני מגדל את ילדיי באמונה שמדינת ישראל מדינה יהודית דמוקרטית, ואני לא הולך לוותר לעולם על הצביון היהודי שלה. והם פשוט זרקו את זה לפח, בקנייה שלהם לרעם, בקנייה שלהם לאסטרטגיית מדינת כל אזרחיה, וכל דבר שמגיע לכנסת נפגע, וזה נזק ארוך טווח, פה אני מתחבר למה שאמרת שיקח לנו הרבה זמן לתקן, אבל עם הסתייגות אחת. אם אני יודע, ואני רואה שהם בקשיים, מאוד יכול להיות שאנחנו נהיה באירוע שהם בחצי שנה הקרובה מתפרקים, בעזרת השם. השיעור שהם נתנו לנו, באיך לשלוט, היה שווה לנו עוד 20 שנה של להתחבשש, אני אומר לך. ופה אני, זה לא רק אני, ואני אבוא בביקורת בדיוק כמוך לכל החברים שלי. אם אנחנו שנחזור לשלטון, לא נדרוס ונעשה בדיוק את הדברים שאנחנו רוצים לעשות, בלי קשר ליועמשיה, לבגציה, לא מעניין. פסקת התגברות, בית משפט לחוקה כדי להוציא מבגץ את האירוע הזה, לנטרל את אירוע בגצי, ועכשיו לפעול בצורה של שלטון.
ביטול שיטת הסניוריטי, מינוי 30 שופטים בבית המשפט העליון.
שלנו, של אנשים, תראה.
לא יודע, של אנשים ש...
שתפיסה שמרנית, שלא מתערבים בדיוק. לא מחליטים מה הם רוצים.
ולא מה הם רוצים.
נכון.
וגם כן...
איפה הילד שקד במקום הזה? אתה מכיר אותה, אתה הכרת אותה, אתה התחזבת ממנה. איך היא נתנה למינוי הזה של ארבעה שופטים לעבור?
הילד שקד נמכרה, הערכים שלה בעיניי הפכו להיות ערכים אחרים לגמרי. מי שרוצה יכול לבדוק אותם סביב המערכת הסוציולוגית החברתית שהיא מקיפה אותה כרגע. הילד שקד היא שחקן על מלא במקום אחר לגמרי. עם סולם ערכים בעיניי אחר לגמרי, ו...
היא לא מבינה שהיא גמרה את העתיד הפוליטי שלה, זאת אומרת, בנט יוצא...
אתה חושב ככה, כן. והיא חושבת שהיא תעשה ברית עם בני גנץ, ותהיה בתוך הרשימה שלו, גם גדעון סער, שאתה היית קרוב אליו תקופה מסוימת, חושב, והם ייצרו איזשהו מרכז שיוכל להיות...
אולי בגלל זה הם הולכים על הראש של נתניהו, כי הם מבינים
ברור,
שבלי נתניהו...
הם הולכים
נתניהו...
רק על הראש של נתניהו, כי נתניהו היחיד, בלי נתניהו, הנה, אני אומר לך פה, בלי נתניהו הסיכוי של הליכוד לנצח ולעשות את המהפכות שאתה
לא
מדבר עליהן.
לא משנה מי בא, לא משנה מי.
לא משנה, גם אם הליכוד ינצח, לא יהיה לו את הכוח לעשות את המהפכות האלה. את המהפכה הזו יכול לעשות אך ורק כרגע, בנקודת הזמן הזו, בנימין נתניהו. לא קם...
לכן אסור שהוא ילך לעסקת טיעון, אני מאוד מקווה שלא...
עסקת הטיעון היא לא עסקת טיעון של בנימין נתניהו. עסקת הטיעון הקודמת הייתה של אביחי מנדלבליט, הוא רצה את עסקת הטיעון, והוא ידע לצאת. בדיוק למה. עסקת הטיעון היא של הפרקליטות, הם לא מבינים את זה. יש להם רק...
מי זה הם?
הם בפרקליטות. הם רוצים, בתפיסת העולם שלהם, הם והתקשורת שיש לממשלה, הפרקליטות שיש לממשלה, התקשורת שיש לממשלה, הם רוצים את נתניהו בחוץ, כי הם יודעים, ואני אומר את זה עוד פעם, יכול להיות שנתניהו יאכזב אותנו, אני מודה ששבוע שעבר הוא יאכזב אותי מאוד, מאוד מאוד.
בשיחה לחיות.
בשיחה לחיות, הוא הכניס אותי לפינה, אבל אני יכול לקבל את זה, כי הוא נמצא תחת משפט, והמשפט הוא לא רק שלו, אלא משפט של כל הימין, ולכן אני נותן לו הרבה נקודות זכות במירה הזו, אבל מהבחינה הזו, הם יודעים שאם הוא יצא, כל אחד מיורשי הליכוד, לא ייקח את המשימה הזו, ולכן זו משימה תהיה יותר ארוכה. הדרך היותר קצרה, תהיה עם בנימין נתניהו ינצח.
חוזר לשלטון.
חוזר לשלטון.
ועושה את כל העבודה
שלו. ועושה את כל העבודה.
והוא כבר יילחם שם. אם הוא עושה את זה,
לא יילחם.
אנחנו נילחם.
עצם הכניסה שלו.
אנחנו נעשה את זה גם.
עצם הכניסה שלו, זה יפרק את העניין. ושים לב.
וזה היעד המרכזי דרך אגב.
לא דיברנו מילה אחת, לא על יהודה ושומרון, לא על הרבנים שלהם. למה? כי נתניהו שבר את זה. הוא שבר את אוסלו. 25 שנה לקח לו, לזכותו יאמר. למה גם צד הפריפריאלי מתחבר לבנימין נתניהו לפי הבנתי, כי הוא ארץ ישראל. הוא בעצם שמר על ירושלים, שמר על המוסדות האלה של יהודה ושומרון, הוא פירק את אוסלו, בין אם במהלך הזה,
אבו מאזן לא נהיה, אז לא רלוונטי.
ואז יש את האשליות של ה, סלח לי, על החולמים בליכוד, בוא נביא את בני גנץ. בוא נביא את בני גנץ, בוא נביא את האנשים האלה.
למה להביא את בני גנץ?
נעשה איתו הסכם, הוא יהיה ראש ממשלה.
לא, 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 בשום פנים ואופן לא. רגע, לא, זה אני חייב לומר לך.
הוא שרוצה להמשיך את אוסלו.
לא, אין דבר כזה. גנץ, אני אומר לך, אני לא אתן לגנץ להיות ראש ממשלה עם 8 מנדטים. זה שיעשו 6 מנדטים בצד השני.
שהליכוד יגיד את זה.
אני אומר לך את זה, ואני אומר לך, יש הרבה חברים בליכוד.
אבל הוא משחק.
אבל לא, אנחנו לגנץ, הנה אני אומר לך את זה. לא יהיה, לא
יהיה.
לא, זה לא נכון. לא, לא, לא. רגע, רגע, ברדוגו, תן לי רגע. לא, אני עכשיו אומר לך. לא מעניין אותי, גנץ, הליכוד, לא ימליך את גנץ להיות ראש ממשלה בכנסת הזו, נקודה. רוצה בחירות, יהיה בחירות. רוצה לבוא לממשלת נתניהו, שיבוא. בשום פנים ואופן אני לא אתן לו להיות ראש ממשלה. הנה, יותר ברור מזה, אין לך את זה.
הנה, כשהיה את הצורך בעסקת תיאום, כבר היו דיבורים כאלה ואחרים, על חיבורים, חיבור כפר אחים, חיבור רגע, חיבור כזה, ובני גנץ משתמש בכם, הוא וצבר עוזריו, כי בעיניי בני גנץ הפחדן יודע, הוא הולך ומאיים עליהם, אתם רוצים לעשות עליי את הממד החמישי? אני אלך לצד השני. אתם רוצים לא לתת לי פנסיות תקציביות בימים כאלה? אני אלך לצד השני.
אנחנו נתנגד לפנסיות ונעשה הכל להפיל את זה.
נפלתם שבוע שעבר, מקווה שלא טיפלו שבוע הבא.
אנחנו קודם כל נקווה, נראה שמה קורה שם. בסוף צריך לזכור, הקואליציה צריכה להפיל את עצמה. אנחנו כאופוזיציה, אני חושב שהצלחנו לייצר להם אתגרים קשים.
צריך לעשות סדר יום חדש. עם הציונות הדתית, לא הציונות הדתית כמפלגה של סמוטריץ' שמוכיחה נאמנות ואמינות, אלא עם אותה חבורה שיושבת ביהודה ושומרון שבמשך שנים נהנתה
מהגיבוי של האמון ושל הליכוד, מהמסורתי, מהפריפריה.
מהפריפריה שנתנה להם את הכוח.
וברגע האמת, החל חצי ממנה הלך לנו לממשלת בנט.
לא רק חצי, הם יצרו וגם הם בבורגנות, באיזה סוג של בורגנות של גבעת שמואל ורעננה, כן? הם בזים, הם יותר קרובים סוציולוגית לניצן הורוביץ ולמרב מיכאלי וליאיר לפיד.
אני, קודם כל, היה לנו שיחה מרתקת.
לא
אני רוצה דבר אחד אחרון לסיום,
בבקשה.
כי חמקת לי שם הבן הזה. בחירות הבאות, אתה שחקן פוליטי, כן או לא?
אני
לא אמרתי ליכוד.
לא הייתי שחקן פוליטי עד עכשיו. אני לא מתכוון להיות שחקן פוליטי, אבל החיים מוליכים אותי כל פעם למקום אחר. אני אף פעם לא אומר לא, אני גם לא אומר כן.
אז הנה, אני אגיד לך מה.
אני רק יכול להגיד דבר אחד.
נו.
אין לי ארץ אחרת, אין לי מדינה אחרת. נלחמתי בה, נלחמתי. כמו שאתה נלחמת, אני גאה בכל גיחת מטוס שלך. אני גאה בילדים שלך, שאני מכיר אותם. גאה בהם מאוד מאוד. אני גאה בילדים שלי, שנותנים את חלקם. ולא בצורה פחותה. אני גאה בכולנו, אין לנו מדינה אחרת. יום רביעי לקרבות באוקראינה, אני לא אתן שאף אחד יחליט עלינו, רק אנחנו נחליט עלינו.
אז אני אגיד לך בצורה הכי ברורה, קודם כל, כל מילה שלך בסלע, צריך אותך, אני רוצה אותך, ואני אומר לך, לא יודע, אתה תבחר את המסגרת שלך, אבל אני הולך לדאוג לזה שאנחנו נכניס אותך פנימה בכל הכוח. אנחנו רוצים
שלי,
אותך איתנו.
החלום שלי זה להיות מאמן מכבי תל אביב. המנהל הקבוצתי של מכבי תל אביב.
לא דיברנו על ספורט בכלל,
זה החלום
ראית,
שלי.
ראית.
את זה אני רוצה ברדוגו, להקשיב.
ספורט,
אני רוצה.
ספורט יש, אנחנו צריכים, כמו שאמרת, לטובת מדינת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל. תודה רבה לך.
ולא דווקא בסדר הזה. תודה,
נכון,
יואב
תודה קיש. תודה רבה, יעקב ברדוגו.